שלום וברכה, אנחנו ממשיכים היום לעסוק בענייני השמיטה, והיום נדבר על מצוות ביאור פירות שביעית. אחרי שדיברנו על הצורות השונות שבהם משיגים את הפירות של שנת השמיטה, עברנו את אכילת הפירות, נגיע לשלב שבו צריך לבאר את הפירות. הרמב״ם דיבר על ביאור פירות שביעית בפרק ו', כך שגם בפרק ז', סליחה, כך שגם מצד סדר הפרקים ברמב״ם זה הפרק הבא שעומד לפנינו, ואנחנו נתחיל מהפסוקים. התורה בפרשת באר, ויקרא כ"ה, אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך ולעמתך ולשכיחה ולתושבך הגרים עמך, ולי ומתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אז אכילת השביעית מיועדת לאדם, לעבד, לעמה, לשכיר, לתושב, ולבהמה ולחיה. רש"י על אתר כבר מביא את התורת כהנים, שמדברת על הפסוקים שלנו, וכשהוא אומר ולבתך ולבמתך ולחיה, מקיש בהמה לחיה. כל זמן שחיה אוכלת בשדה, בהמה אוכלת בבית. כלה לחיה שבשדה, כלה לבמתך שבבית. למה התורה דיברה גם על בהמה וגם על חיה? מסבירים בתורת כהנים, הסבר פשוט מאוד, בהמה זו חיה שגדלה בתוך הבית, מה שאדם מגדל, חיות מחמד בלשוננו, או חיות עבודה יותר בזמנם, והחיה זה מה שנמצא בחוץ, חיות בר. אז לומדת מכאן התורת כהנים, כאשר קלה האוכל לחיה שבשדה, כשפרי מסוים נגמר מהשדה והחיה שמסתובבת בחוץ ואין לה בעלים כבר לא יכולה לאכול אותו, אז אנחנו מצווים לחלות את הפרי הזה גם מן הבית, ולא לאפשר לבהמה שלנו שנמצאת בתוך הבית לאכול את הפרי. כך גם מבואר בגמרא בתענית, בדף ו' עמוד ב', רב נחמן בר יצחק אמר, לבאר פירות שביעית, דתנן עד מתי נהנים ושורפים בתבן ובקשל שביעית עד שתרד רביעה שנייה, מה היא טעמה? מה המקור בעצם לזה שיש דין של ביאור פירות שביעית? דכתיב ולבמתך ולחיה אשר בארצך, כל זמן שחיה אוכלת בשדה, האכל לבמתך בבית, קלה לחיה מן השדה, קלה לבמתך מן הבית. בירושלים בשביעית, בפרק ת' הלכה ג', יש דרשה מעט שונה, אבל בעצם היא קשורה לאותו עיקרון, מתניתין דרבי שמעון, דכתיב, מן השדה תאכלו את תבואתה. אז כאן לא מדובר על הפסוקים שלנו, ולבמתך ולחיה אשר בארצך תהיה יכול תבואתה לאכול, אלא על פסוקים בהמשך פרשת באר. רק רגע נקרא את הפסוקים. בפסוק י"ב שם, התורה אומרת לגבי יובל, יובל היא שנת ה-50 שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה, ולא תבצרו את נזיריה, כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. ואותו עיקרון חוזר גם כאן, כל זמן שיש תבואה בשדה, מותר לאדם לאכול את התבואה הזאת, ברגע שאין תבואה בשדה, אסור לאדם לאכול את התבואה הזאת, בלשון הירושלמי, קלה מן השדה, קלה מן הבית, ואולי בהמשך נדבר על מעט הבדל בין שתי הדרשות אלו, אבל יש כאן שתי מקורות לדין של ביאור פירות שביעית. מקור אחד, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, כל זמן שקלה מן החיה בשדה, אתה צריך לחלות מבהמתך בבית, ומקור שני, מן השדה תאכלו את תבואתה, כשאתה יכול לאכול מן השדה, אתה יכול לאכול גם בבית, זה בירושלמי בשביעית. על פניו, הדין של ביאור פירות שביעית הוא דין דאורייתא. שני המקורות שדיברנו עליהם, שניהם בפסוקים מפורשים בתורה, אז למרות שמצוות הביאור לא כתובה בפירוש, היא נלמדת מפסוקים, ועל כן תוקפה צריך להיות מדאורייתא. וכך באמת הבינו חלק גדול מן הראשונים, הסמג מנה ממש כמצוות עשה את הביאור, ואז בעשה קמ"ז קמ"ח, ואז צריך להוציאם ולהפקירה מה שזכה זה, והרי זו מצוות עשה שנייה. אז השמיטה נמנית כשתי מצוות, או לפחות אכילת הפירות בשביעית נמנית כשתי מצוות לפי הסמג, וכך גם נשמע ביראים. לעומת זאת, יש, וכך גם עולה בדברי רש"י, בגמרא ביומא. בדף פ"ג עמוד א', הגמרא מדברת על מי שאחזו בולמוס ומביאה את דין הקל הקל תחילה. אדם שחולה ביום הכיפורים, מותר להאכיל אותו איסורים, אבל מאכילים אותו מהאיסור הקל אל האיסור הכבד. והגמרא מביאה דוגמאות, תבל ונבלה, מאכילים אותו נבלה. נבלה היא איסור יותר קל מאיסור תבל, נבלה היא בלב. תבל יש לו עונש יותר חמור, ולכן עדיף להאכיל נבלה. תבל ושביעית, שביעית, אם יש תבל ושביעית, מאכילים את החולה בפירות שביעית, ולא מאכילים אותו בתבל. על איזה פירות שביעית מדובר כאן? הרי פירות שביעית זה לא איסור. אז רש"י מסביר, תבל ושביעית מאכילים אותו שביעית, הכוונה היא לאחר זמן הביור, שאז יש איסור באכילת הפירות, שהתבל במיטה בידי שמיים, והשביעית בעשה. אומר רש"י, האיסור של שביעית הוא איסור עשה, דהיינו אין כאן אפילו לאו, שביעית תהיה גם יותר קלה מנבלה לצורך העניין, יש כאן אך ורק איסור הזה, אבל איסור העשה הזה הוא מדאורייתא, אז גם לפי רש"י יש איסור מדאורייתא, או יש מצווה מדאורייתא לבאר, שממילא היא גוררת בעקבותיה גם כן איסור עשה של אכילת הפירות. גם ברמב״ם נשמע שמדובר על דין דאורייתא, פירות שביעית אין אוכלים הם אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה, שנאמר ולי ומתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל דבורתה לאכול, קלה מן השדה, קלה לחיה מן השדה חייב לבאר אותו המין מן הבית, וזהו ביור של פירות שביעית, מדובר כאן על פרק ז' הלכה א', ובאמת המין חתכינוך במצווה שין כף ח' שין כף ת', מבין מדברי הרמב״ם שמדובר על מצווה דאורייתא. הפני השואה בפסחים לומבית עמוד א' חולק ב... שיטת הרמב״ם, והוא סובר שבשיטת הרמב״ם מדובר אך ורק על דין דרבנן, והוכחתו ממניין המצוות, כי במניין המצוות הרמב״ם לא כותב מצווה לגבי ביאור פירות השביעית, וגם במניין המצוות של תחילת ההלכות, אז אף על פי שהרמב״ם בהלכה עצמה בפרק ז' הלכה א' לומד מפסוקים מדין ביאור פירות שביעית, אומר הפני יהושע, אין כאן ראיה שביאור פירות שביעית לרמב״ם מדאורייתא, אם היה מדובר על מצווה דאורייתא, הרמב״ם היה צריך למנות אותה כמצווה נפרדת. אנחנו נציע בהמשך, בעזרת השם, שלפי הרמב״ם יכול להיות שיש כאן דין דאורייתא, ועדיין הוא לא נחשב כמצווה בפני עצמה, ובשביל להסביר את זה אנחנו נצטרך לראות את שיטת הרמב״ם בשאלה מהו בדיוק הביאור, מה צריך לעשות כשמבארים את פירות שביעית, ולזה נגיע בעזרת השם בהמשך. כנגד כל הראשונים הללו, שזה באמת רוב הראשונים שמבינים שמדובר על מצווה דאורייתא, עומד הרמב"ן בפירושו לתורה, לפסוקים שלנו, פרק כ"ה פסוק ז', ולבנתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, אומר הרמב"ן, אבל אם יקבעם בביתו אחר הביאור כדי לאוכלן אסורים באכילה לגמרי, וזוהי שביעית שאוסרת בנותן טעם לאחר הביאור שאין לה מתיקים. ואפשר שהאיסור הזה מדבריהם. אז בהתחלה הרמב"ן מדבר על איסור אכילת הפירות לאחר הביאור, ואומר שהאיסור אולי דרבנן. זה עדיין לא אומר שכל מצוות הביאור היא דרבנן, כי צריך לחלק בין המצווה לבאר את פירות השביעית לבין האיסור לאכול את הפירות שלא ביארתי אותם. החילוק הזה יתבהר עוד מעט כשנדבר על מהו בדיוק הביאור, אבל ביאור הוא לא איסור אכילה, הוא דבר שונה, הוא מצווה חיובית לבאר את הפירות, זה יכול להיות להשמין אותם, זה יכול להיות להוציא אותם מהבית, אבל הוא מצווה לבאר אותם. לא בטוח שאם לא ביארתי אסור לי לאכול, או לפחות זה לא קשר ישיר ומוכרח, ולכן אומר הרמב"ן, אולי איסור האכילה הוא רק דרבנן, אבל אז הוא הולך עוד שלב קדימה, ואפשר, ואולי אפילו הביאור כולו חומר מדברי סופרים, והברייתות השניות בתורת כהנים בעניין הביאור, אסמכתא מדרבנן. אולי אומר הרמב"ן, כל העניין של ביאור פירות שביעית הוא אך ורק דין דרבנן, הרי יש ברייתות מפורשות שלומדות אותו מפסוקים, אומר הרמב"ן, אין בעיה, מדובר רק על אסמכתא מדרבנן. אז בתוקף הביאור ראינו מחלוקת, רוב הראשונים מבינים שמדובר על דין דאורייתא, מנגד יש לנו את הרמב"ן שמבין שאולי מדובר על דין דרבנן, וכל הלימודים הם בגדר אסמכתא בעל. אז מהו בדיוק הביאור? זה השאלה שנתמקד בה עכשיו, ומהשאלה הזאת של אופן הביאור וצורת הביאור ננסה להבין גם קצת מה המהות של הדין. למה צריך לבאר, מה הטעם של הביאור, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו על הרעיונות הכלליים של השמיטה. אז ארבע דעות מצינו בשאלה, מה הכוונה בביאור פירות שביעית? מה התורה צוותה, מה היא רוצה שנעשה עם הפירות? הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרק ז' הלכה א' והלכה ג', בהלכה א' פוסק הרמב"ם, קלה לחיה מן השדה חייב לבאר אותו מן הבית, וזהו ביאור פירות שביעית. הרמב"ם כותב, סותם ולא מפרש, לא מסביר מה זה הביאור. בהלכה ג' הרמב״ם יסביר, היו לו פרות מרובים, החלקה מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד, ואסור לאכול לאחר הביאור בין לעניים בין לעשירים, ואם לא מצא אוכלים בשעת הביאור, שורף באש או משליך לים המלח, ומאבדן לכל דבר שמאבד. הרמב״ם מבין שמצוות הביאור היא שריפה, כילוי הפירות. מנגד, הרמב"ן, הוא הולך אולי לקיצוניות השנייה, מבין שביאור פירות שביעית זה הפקר. ואין העניין, כך כותב הרמב"ן בפירושו לתורה, שיהיו הפירות אחר זמן הביאור אסורים בענאו ואכילה והם מחויב לאבדם. ולא מנעו חכמים במשנה, מכוונה למשנה בסוף מסכת תמורה, אלו אין הנשרפים ואלו אין הנקברים, שמפרטת שם את כל האיסורים שצריך להשמיד אותם, שם לא מופיע פירות שביעית, לא מן הנשרפים ולא מן הנקברים, ואינו אלא שהוא צריך לבערם מרשותו, ולהפקירם לעניים ולכל אדם, כי עניין ביערתי הקודש מן הבית. אומר הרמב"ן, מצוות הביאור היא הפקר, צריך להפקיר את הפירות, להוציא אותם מרשותו של האדם, אבל לא להוציא אותם מן העולם. לרמב״ם ביאור זה הוצאה מן העולם, שריפה ועיבוד. לרמב״ם ביאור זה הוצאה מן הבית. אם נרצה לדמות את זה למצוות נוספות של ביאור שאנחנו מכירים, יש עוד שתי מצוות של ביאור בתורה. מצווה אחת מוכרת לכולם, ביאור חמץ. בכל ערב פסח אנחנו מבארים את החמץ, ואנחנו לכתחילה נוהגים כשיטת רבי יהודה שביאור חמץ הוא שריפה. גם לפי חכמים ביאור חמץ זה מפרר וזורע לרוח. בעצם ביאור חמץ זה להעביד את החמץ מן העולם, כמו שכותב הרמב״ם לגבי ביאור פירות שביעית. לעומת זאת, יש מצווה נוספת של ביאור, שהרמב״ן מזכיר אותה כאן, ביארתי הקודש מן הבית, ביאור מעשרות, פעם בכמה שנים, בשנה הרביעית ובשנה השביעית, אדם צריך ללכת לבית המקדש, ולהוציא, או לפני שהוא הולך לבית המקדש להתוודות את וידוי המעשרות, הוא צריך להוציא מביתו את כל התרומות והמעשרות, ובעצם לקיים את יהודן, לתת אותם למי שהם צריכים להגיע אליו, לכהנים, ללוויים, לעניים. והרמב"ן אומר, זה מצוות ביאור פירות שביעית דומה יותר, הבניין אב שלה זה ביאור מעשרות, כמו שבביאור מעשרות המטרה היא להוציא מן הבית, כך גם בביאור פירות שביעית. אלו הם שתי הדעות העיקריות, כדעת הרמב"ן נוקטים רוב הראשונים, הרש במסכת שביעית, בפרק ת' משנה ח' כותב כך, וגם הרבמץ בפרק ת' משנה ב', כולם נוקטים שבאמת ביאור פירות שביעית עניינו הפקרה, וכך אנחנו גם נוהגים היום, כך חזון איש פוסק ורוב הפוסקים פוסקים כך, יש כאלה שמחמיאים גם כשיטת הרמב"ם, ועוד נגיע לדבר על הלכה למעשה. על פניו יסוד המחלוקת בין שתיהם, או ליתר דיוק המקור של המחלוקת בין שתיהם, זה בנוסח המשנה במסכת שביעית פרק ת' משנה ח'. המשנה שם מתארת את ביאור פירות שביעית. מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, מחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. ועניים אוכלים אחר הביאור אבל לא עשירים, דברי רבי יהודה, לפי רבי יהודה עניים יכולים לאכול אחר הביאור. רבי יוסי אומר, אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביאור. כך כתוב במשנה אצלנו, וכך גרס הרש, זה מותר לאכול אחרי הביאור. איך זה הגיוני? אם הביאור הוא שריפה כמו הרמב״ם, אין מה לאכול אחרי הביאור, כי צריך לבאר את הכל מן העולם. לכן הסבירו הרש והראש והרמב״ן שהביאור הוא אך ורק הפקר. ממילא אחרי שהפקרתי, קיימתי את הביאור, אני יכול לזכות חזרה בפירות, אם אף אחד אחר לא זכה בהם, ואז גם עניים וגם עשירים יכולים לאכול את הפירות שביארו אותם, שהוציאו אותם מן הבית, אחרי שעת הביאור. הרמב״ם גורס אחרת, הרמב״ם גורס, אין אוכלין אחר הביאור, שגם העניים וגם העשירים לא יכולים לאכול אחר הביאור את הפירות, והרמב״ם לשיטתו, כיוון שהביאור הוא שריפה, אז גם עניים וגם עשירים לא אוכלים, וכך גם בהלכות, בהלכה ג' הרמב״ם כתב, ואסור לאכול אחר הביאור בין לעניים בין לעשירים, וכך גם במשניות של הרב קפח, עם פירוש הרמב״ם, כך הגרסה מופיע. זה בעצם שתי הדעות העיקריות. יש עוד שתי דעות שהן מעט דעות משנה. רש במסכת פסחים דף נ"ב עמוד ב, כשהוא בא להסביר מהו הביאור, הוא כותב, משום שנאמר בארצך לחיה אשר בארצך וזהו ביאורן, שמפקירן במקום דריסת חיה ובהמה. אז יש כאן מעין שילוב בין שתי ההצעות. מצד אחד מפרש רשי שמפקירן כשיטת הרש והרמב"ן ורוב הראשונים. מצד שני רש"י דורש שההפקר יהיה במקום דריסת חיה ובהמה, זאת אומרת במקום שבו הפירות בסופו של דבר יהרסו, שזה קצת נוטה לכיוון הרמב"ם, אז ייתכן שיש כאן דעת ביניים, או דעה שמפורש שהיא דעת ביניים, זו שיטת הרייבד, בהלכות שמיטה ויובל פרק ז' הלכה ג', במקום שבו הרמב"ם כותב מה הביאו לשיטתו, הרייבד חולק ואומר הרייבד בחיי ראשי לא העיר ולא הצעיר מהו הביאור האוסר על כל אדם, ואולי הוא סובר כי החילוק של ג' סעודות הוא גמר ביאור ואינו כן, ומציע בעצם הרייבד שיש שני שלבים לביאור. השלב הראשון שמחלקים את הפירות ומוציאים אותם לשוק, ואז כל אדם יכול לזכות בהם, וגם הוא אותו אדם יכול לזכות בו, ויכול לאכול את הפירות עד שיכלו אותם הפירות מכל הארץ, לפי כל הארצות של הביאור, אבל אז אחרי שקלה הפרי מכל הארץ, התבערו לגמרי לשריפה או לאיבוד, ומאותו הביאור ואילך, אינו אוסר אלא במשהו. בעצם, אומר הרייבד, יש כאן שני שלבים לביאור, מה שהפריע לרייבד זה לשון המשנה, המשנה אומרת שכשמגיע זמן הביאור, מותר לחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד, והרמב״ם פוסק את הדברים, ולכאורה הדברים תמוהים, איך אפשר לאכול את הפירות אם הגיע זמן הביאור והביאור הוא שריפה, צריך לשרוף את הפירות. לכן מסביר הרמב״ם שזמן הביאור הוא לא רגע אחד, אלא תקופה, יש את התחלת זמן הביאור ואת סוף זמן הביאור, בהתחלת זמן הביאור צריך להפקיר את הפירות, ועד סוף זמן הביאור מותר לאכול מן הפירות המופקרים, כשנגמר זמן הביאור אז צריך לשרוף את הפירות. שיטת הרייבד קצת קשה כי לא מצאנו שזמן הביאור הוא טווח מסוים, אבל כך הרייבד מפרש, והוא מתמודד עם קושי אמיתי שקיים בשיטת הרמב״ם ונצטרך לענות עליו. לפי הרמב״ם איך אפשר לחלק מזון שלוש סעודות אם הגיע זמן הביאור? הרי צריך לבאר את הפירות ולהשמין אותם. ונראה שתי הצעות איך ליישב את הקושי הזה ברמב״ם בעוד כמה דקות בעזרת השם. אז אנחנו נתמקד עכשיו בשתי הדעות העיקריות ונביא ראיות לכאן ולכאן. אז לרמב״ן יש כמה וכמה ראיות לדבריו. קודם כל ראינו שהרמב״ן הוכיח את דבריו מסתימת המשנה במסכת תמורה. המשנה במסכת תמורה מונה את הנקברים והנשרפים ולא כותבת בתוכם פירות שביעית, משמע שפירות שביעית הם לא מהנקברים ולא מהנשרפים. בנוסף בתוספת במסכת שביעית פרק ח' הלכה ב' אומרת התוספת, מי שיש לו פירות לחלק מחלקן לעניים, מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור מחלק מהן לשכניו ולקרוביו וליודעיו, הוא מוציא ומניח על ביתו ואומר אחינו כל בית ישראל, כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול, חוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל והולך עד שעה שיכלו. אז על פניו התוספת הזו היא בוודאי לא כמו הרמב״ם, כי הרמב״ם לא דיבר על הפקר בשום צורה שהיא, והתוספת מדברת על הפקר. היא בהחלט ראיה אולי לשיטת הרמב״ן, כי היא אומרת שמותר להפקיר, ואולי גם לשיטת הרייבד, כי התוספת מסיימת במילים ואוכל והולך עד שעה שיכלו. מה הכוונה שעה שיכלו? אפשר להסביר עד שיכלו מן הבית, ואז זה בעצם כמו הרמב״ן שאני יכול לאכול את הפירות בלי הגבלה של זמן, אבל אפשר גם להסביר עד שיכלו כל הפירות מן השדה, ואז מופיעים לנו כאן שוב פעם שני השלבים של הביאור שמצינו בשיטת הרייבד. גם בירושלמי מסכת שביעית פרק ת' הלכה ד', יש כמה סיפורים שתומכים בשיטת הרמב"ן ובעצם מראים שהביאור הוא הפקר. רבי יצחק בר עדיפה אבלי עובדה, אתה שאל לרבי ירמיה, אמר לי מהי ערבתה כמח ואת שאל לתעלי, אתה שאל לרבי יושיה, אמר לי חמלך תלת הרחמי ואף קירה קומאון. אז רבי יצחק בר עדיפה נשאר לו פירות מהשביעית, והוא שאל מה אפשר לעשות אותם. בסופו של דבר הוא הגיע לרבי יושיה, הוא אמר לו רבי יושיה בוא אני אתן לך שלושה אנשים אוהבים רחמים, שהם אוהבים אותך מרחמים עליך, תפקיר בפניהם ואז במילה תוכל לזכות לעצמך את הפירות. סיפור שני, פודקאי דה ציפורין שאילין לרבי עמי, בגין דאי דלית לאילין אמה רחמים ולא שאל שלם, איך צורקה למייבד? אנחנו אין לנו אנשים שאוהבים אותנו, כולם שונאים אותנו בעיר שלנו, ואם נפקיר את הפירות מיד יקחו לנו אותם, מה נעשה? אמר לי, כתיכה מון ריגלה צלילה, תיאבון מאבקון לשוקה ומאבקירין לי וחוזרין וזח ין בי. אז אומר להם רבי עמי, לפני הערב כשכולם מתחילים לעזוב את השוק, תלכו לשוק, תפקיעו שם את הפירות ותזכו בהם בחזרה. גם בסיפור הזה משמע שהביאור הוא הפקר. סיפור שלישי בירושלמי, כל הסיפורים הללו ברצף, בשביעית פרק ת' הלכה ד', רבי חגי מפליג ליצלוחין צלוחין, רבי ליעזר מפליג ליצלוחין צלוחין, רבי חזקי עשה לגבי רבי ירמי, אמר לי זכיתי בהן עוצרה, אמר לי צור לי אילין פריטי הגבח, אמר לה אין מקומה מוזכר לך, אמר לי לא כן הפקרתן, חזר וחזור וזכית בהן. אז גם כאן יש סיפור שאדם הפקיר את פירות השביעית והוא חוזר וזוכה בהם. אני לא נכנס לעומק של כל הסיפורים, אבל שלושה הסיפורים האלה על פניו הם ראייה לשיטת הרמב״ם. איך הרמב״ם מתמודד עם הראיות הללו של הרמב״ם? אז קודם כל הרמב״ם יש ראיות משלו, ובכמה מקומות מראה הרמב״ם, ומכמה מקומות עולה שיש איסור אכילה בפירות לאחר הביאור. לפי הרמב״ם אין איסור אכילה, שהרי אפשר להפקיר את הפירות ולזכות בהם, כל מה שצריך לעשות זה להפקיר אותם. אולי יש איסור אכילה מדרבנן, עד שאני אפקיר את הפירות, ואולי כך הרמב״ן יסביר את המקורות שמביא הרמב״ם. אבל הרמב״ם, יש לו כמה מקורות לשיטתו, בגמרא בבקמה דף קופה א' עמוד א', תשמע בגד שצבעו בקליפי שביעית, ידלק. למה ידלק? תפקיר את הבגד ותחזור ותזכה בו. כך תקיים את הביאור. למה צריך לשרוף את כל הבגד? מסכת נדרים, דף נ"ח עמוד א', אמרו לו, והלא שביעית אין לה מתירים ולא נתנו בה חכמים שיעור, דתנאן השביעית אוסרת כלשהו במינה. אמר להן, אף אני לא אמרתי אלא לביאור, אבל לאכילה בנותן טעם. שואלים שם בגמרא, שביעית היא דבר שאין לו מתירים, והשביעית אוסרת באכילה בנותן טעם. אם הביאור היה הפקר, שביעית זה דבר שיש לו מתירים, אפשר לבאר את הפירות, להפקיר ואז לזכות בה. אז גם הגמרא בנדרים נ"ח עמוד א' וגם בבא קמא ק"א עמוד א', שניהם תומכות בשיטת הרמב״ם. אז כמו שאמרנו, הרמב״ן יכול להתמודד עם הראיות של הרמב״ם ולהגיד שכל הדיון שם זה רק לפני הביאור. מה הרמב״ם יעשה עם טענותיו של הרמב״ן? אז נתחיל מכל המקומות שבהם יש הפקר. ייתכן שלדעת הרמב״ם, ההפקר פותר מקיום הביאור. דהיינו, המצווה מן התורה היא באמת לבאר את הפירות. אבל קצת כמו במצוות חמץ, אם אדם יפקיר את הפירות שלו לפני פסח, אז הוא לא יתחייב לבאר אותם, כי הם לא פירות שלו. ואולי הדבר הנכון גם לגבי פירות שביעית, שאדם יכול להפקיר אותם, ועל ידי זה הוא ייפטר מן הביאור. וזה בעצם תלוי, אפשר להציע שזה תלוי, בחקירה שחקר התורת זרעים. בתורת זרעים במסכת שביעית פרק ת' משנה ב', חוקר רבריה פומרנצ'יק מתלמידי הגריז, נפטר בגיל 38, כתב דברים באמת נפלאים בכמה וכמה ספרים, תורת זרעים על המשניות בסדר זרעים ועמק ברכה על ענייני אורח חיים, והוא כותב לגבי ביאור פירות שביעית כך: יש לעיין בעיקר דין דביאור, עם חיובו דווקא על הבעילים בעוד שהפירות הם שלו, אבל בפי ההפקר המונחים ברשותו אין מחויב בביאור. עוד עיקר חובת ביאור חל בגוף הפירות, ועל כן גם בפי ההפקר, מכיוון שמונחים ברשותו חייב בביאורם. האם מדובר כאן על חובה שנובעת מבעלות האדם על הפירות, ואז הפקר יפתור אותו מחובתם? או שמדובר על חיוב בגוף הפירות, בחפצה של הפרי. וכאן בעצם אפשר לראות שתי תפיסות שונות בנוגע למצוות הביאור. מה העניינה של מצוות הביאור? האם מהות מצוות הביאור היא להעלים את הפירות? הפירות ניתנו לזמן מסוים, הם ניתנו רק לזמן שבו הם מצויים בשדה. כאשר הפירות לא מצויים בשדה, אז צריך להעלים אותם. זה אפשרות אחת. ולכן כל פרי אני צריך להעלים אותו. גם אם הוא פרי ברשותי, וגם אם הוא פרי שהוא לא ברשותי. לעומת זאת, אפשר גם להבין את מצוות הביאור בצורה שונה. ולראות את מצוות הביאור כתמריץ לאכילת הפירות. עקרונית, המהות זה לאכול את פירות השביעית. אלא שמצוות הביאור באה לוודא שאכן האדם יאכל את כל פירות השביעית, ולא סתם יחכה ויחכה ויחכה עד שהפירות יירקבו. לכן ברגע שכבר אי אפשר למצוא את הפירות, התורה ציוותה לבאר את הפירות בשביל שבאמת האדם יאכל את כל הפירות לפני הביאור, ויש כאן איזה סייג למצוות האכילה. אם נסתכל בצורה יותר כללית, האפשרות הראשונה בעצם מושתתת על יסוד חשוב ומשמעותי בשמיטה כולה, שבעצם בשמיטה אדם אוכל פירות מן ההפקר, זה עניינה של מצוות השמיטה באופן כללי, וההפקר הוא קיים רק כשהפירות זמינים לכולם. ברגע שאין פירות זמינים לכולם ורק לי יש פירות בתוך הבית, כבר קשה לומר שאני אוכל מן ההפקר, כי לא כל אחד יכול להשיג את הפירות האלה, לפירות מיוחדים שיש רק אצלי בבית. ולכן אומר הרמב״ם, ברגע ש נגמרה המציאות של ההפקר, שזה בעצם מציאות שבה הפירות גדלים בשדה, צריך להשמיד את הפירות, נגמרה שנת השמיטה, זהו, נגמר הסיפור. האפשרות השנייה, מעלה אותה מקדש דוד בריחות שביעית בסימן ו', והיא של הרמב״ם, המצווה של הביאור, כמו שאמרנו, היא רק איך היא תמצאי לגרום לאכילה. או הוא מתנסח בלשון קצת אחרת, והוא מסביר מקדש דוד שמצוות הביאור עניינה להעלים את הפירות מן העולם. זה לא חייב להיות בשריפה. זה יכול להיות, ואולי אפילו עדיף שזה יהיה, באכילה. ולכן, מציע הרמב״ם לחלק מזון שלוש סעודות. ראינו שהרי ודקשה על הרמב״ם. איך אפשר לחלק מזון שלוש סעודות אם מגיע שעות הביאור? אז התשובה ברמב״ם לפי הבנת המקדש דוד היא פשוטה. זה מצוות הביאור. מצוות הביאור היא להעלים את הפרות מן העולם. עדיף אפילו להעלים אותם על ידי אכילה, כי אולי כל מטרת הביאור זה לגרום לאכילה. אם האדם לא מצא מי שאוכל את הפרות, אז הוא צריך באמת לשרוף אותם כדי להעביר אותם מן העולם. ועל פי זה גם מתיישבת המשנה המשנה בתמורה שממנה הקשו על הרמב״ם, משנת הנשרפים והנקברים. כי אם הביאור מטרתו להעלים את הפירות מן העולם, הוא לא חייב להיות לא בשריפה ולא בקבורה, הוא יכול להיות גם באכילה. יש כאן בעצם כלשון המקדש דוד, רגע אחד, דלא מצאי למחשב שביעית בעדי הנשרפים ובעדי הנקברים, כיוון דרשאי לבערן אף באכילה. הוא מזכיר גם, את שיטת בעל המאור המפורסם במסכת פסחים בדף זין עמוד א', שביעור חמץ יכול להיות על ידי אכילה, כי המטרה היא להעלים את החמץ מן העולם, אז גם האכילה מעלימה אותו מן העולם, ובפירות שביעית זה אולי אפילו יותר הידור, אבל לכן הביאור פירות שביעית לא יכול להיכנס לרשימה של הנשרפים והנקברים, דלאחר זמן, כיוון דרשאי לבער ענף באכילה, זאת אומרת הביאור לא חייב להיות בשריפה, ולא חייב להיות בגבורה, הוא יכול להיות גם באכילה, ובעצם המטרה היא לגמור את פירות השביעית שנמצאים בתוך הבית. אז כך ישבנו את הרמב״ם עם קושיות הרמב״ן. כמו שאמרנו, הלוך למייסה, רוב האחרונים פוסקים באמת כשיטת הרמב״ן. רב אברהם דנציג בשרי צדק, הספרו של החיי אדם על מצוות התלויות בארץ, בפרק י"ט בסימן ו', הוא רצה להחמיר ולשרוף גם כן את הפירות בשביל לצאת ידי חובת הרמב״ם. הרב גור בשו"ת משפט כבוד סימן פי ג' טען כנגדו שזוהי חומרה שבאה לידי כולה, שהרי מכיוון שהפוסקים, גם הרי קורקוס בלכות שמיטה ויובל פרק ז' הלך הג', גם פעת השולחן כף ז' ג', גם החזוניש, כולם פוסקים כשיטת הרמב"ן, אם כן יש עדיין מצווה לאכול את פירות השביעית ואיסור להפסיד אותם גם לאחר הביאור. ואם מחמירים כמו הרמב"ם לשרוף את הפירות, בעצם זה חומרה דעת אל ידי כולה, כי לשיטת הרמב"ם אנחנו מחמירים במצוות, אבל לשיטת הרמב"ן ודאימי אנחנו עוברים על איסור של לאוכלה ולא להפסד. ולכן הלכה למעשה באמת נוהגים להפקיר את את הפירות. כמה עניינים קטנים מעשיים בזמן שנותר לנו. בנוגע לביאור פירות שביעית, אחרי שדיברנו על המהות של המצווה, רק נוסיף עוד משהו אחד בנושא של מהות המצווה. הסברנו את שיטת הרמב״ם די בהרחבה, אבל מה עם שיטת הרמב״ם שכמותה אנחנו פוסקים שהפירות הם הפקר? מה המהות של הביאור לפי זה? אני חושב שהרמב״ם מתבסס על אותו עיקרון שדיברנו עליו גם בשיטת הרמב״ם. בעצם מהות היתר האכילה מן הפירות בשביעית נובע מכך שהאדם אוכל מן ההפקר. אז כאשר יש פירות בשדה, האדם אוכל מן ההפקר גם אם יש לו בעלות על הפירות, אבל כשמגיע שעת הביאור, אז כבר אין אפשרות להשיג את הפירות בחוץ, ולכן האדם צריך להפקיר את הפירות, ועל ידי כך, גם אם הוא זוכה בהם אחרי זה, בא על ידי ביטוי העובדה שהוא אוכל מפירות הפקר, ולא מפירות שהיו מלכתחילה בבעלותו. אפשר לדבר על עוד צד בביאור, אבל לגביו אנחנו נצטרך להשתדל להימנע מהרמה שאדם מפקיר את הפירות וזוכה בעצמו, וזה העניין של סיפוק צורכי העניים בשביעית. זאת אומרת שהשביעית מטרתה לתת אפשרות לכולם לאכול, לספק גם את עניי עמך, ואז באמת בשעת הביאור, כשכבר אי אפשר שכל אחד ישיג פירות, צריך לדאוג שכולם יוכלו לאכול מהפירות בצורה שווה, אבל אז ההפקר יצטרך להיות יותר אמיתי, וכל הרמות שראינו בירושלמי שאדם יכול להפקיר ומיד לזכות, הם יהיו דבר שהוא יותר בדיעבד. אז אם אנחנו פוסקים כמו הרמב"ן שבאמת פירות, ביאור פירות שביעית הוא הפקר, מה יהיה הדין של פירות השביעית אחרי שהאדם זוכה בהם מן ההפקר? האם הם עדיין קדושים בקדושת שביעית או לא? כמובן שלרמב"ם השאלה הזו לא שייכת, כי פשוט מבארים את הפירות, אבל הרמב"ן ודימי, מה יהיה הדין? אז המשנה במסכת שביעית פרק ת' משנה ז' אומרת, מאימתי נהנים ושורפים בתבן ובקש של שביעית, מי שתרד רביעה שנייה. ובירושלמי, אמר רבי חנינה, מכיוון שתשרח מה שבשדה, הותר מה שבבית. תנא רבי הושעיה, אפילו לאחר ג' שנים אסור עד שישרח. אז יש כאן מחלוקת בין רבי חנינה ורבי הושעיה לכאורה בשאלה שלנו. רבי חנינה אומר, ברגע שהתבן והקש בשדה סרחו, בעצם הם קלו מן השדה, שזה שעת הביאור, הותר גם מה שבבית. מה שבבית מותר בהנאה ובשריפה, גם בלי התנאים של קדושת שביעית שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים. רבי יושעיה אומר, אפילו לאחר ג' שנים אסור, עד שהדברים שבבית יהרסו. רק שהתבן והקש שבבית נהרסים אחרי כך וכך שנים, רק אז מותר ליהנות מהם ולהשתמש בהם תשמישי חולין. הראש והרש והברטנורה על המשנה הזו בשביעית, פרק ת' משנה ז', הבינו שהיא פוסקת כרבי חנינה, ושבאמת מותר לאכול בפירות שביעית גם בלי קדושת שביעית לאחר שעת הביאור. כך למשל כותב הברטנורה, אבל כשנתבטל מה שבשדה ממאכל חיה, פקעה קדושת שביעית ממה שבבית. התוספות יום טוב לא מבין כך, הוא מבין שדווקא כאשר התבואה שבשדה מתקלקלת, מותר מה שבבית, כי אם הוא היה בשדה הוא גם היה מתקלקל, אבל הכילוי לא די בכך, וגם החזון איש, גם הוא מביא את הנקודה הזאת, ולדינה אין הפקותה דמודי הרש לראש, דעת רביעה שנייה אסור בסחורה ובהפסד, ומותר לאכילה לבהמה, כשיגיע זמן הביאור, אסור בהנאה של עיבוד ואסור לאכילה לבהמה, ואם קיים מצוות ביאור וחזר וזכה באמור אחר, מותר בכל, וזה דעת רבי חנינא בירושלמי. אז גם החזון איש מבין כך את הראשונים. עמד נארץ, רב שלמה זלמן נוירבך בסימן י' סעיף י' א', הציע שבעצם כאשר מגיע לזמן הביאור, נגמר כל עניינה של השביעית. השביעית עניינה זה אכילה משולחן גבוה, שאנחנו זוכים לגור בארץ ישראל ולאכול מפירות הקדוש ברוך הוא בביתו, בארצו, ושנה אחת בשבע שנים אנחנו ממש מתייחסים לאכילה הזאת כאכילה משולחנו של מקום, משולחנו של גבוה, הפירות לא שלנו אלא של הקדוש ברוך הוא, ולכן צריך להתנהג בהם כמו אורחים שבאים לבית של מישהו אחר, צריך להתנהג בצורה מסוימת, לא לבזות את הפירות ולאכול אותם, לעשות מה שבא לבית אומר לנו. אבל זה נכון, כל עוד הפירות נמצאים בשולחנו של גבוה בשדה, ברגע שהם לא נמצאים בשדה, נגמרה האכילה, אז אנחנו צריכים להחזיר לשדה, להפקר את הפירות, ואז כבר נגמרה האכילה משולחן גבוה, ויש כאן אכילה חדשה לגמרי, ולכן לא חייבת לנהוג בקדושת שביעית. אז זו דעת הרש ו... הרשב"א, כמו שראינו, אבל רוב הראשונים, חשוב לציין, מבינים שקדושת שביעית חלה בפירות גם לאחר ביאורם. כך עולה בתוספות ובלדווה במסכת עבודה זרה בדף סמך ב' עמוד ב', הגמרא שמדברת על אותם אנשים שלבו פירות שביעית מעניים ופרעו אותם בשמינית בשביל בעצם לדאוג לרווחת העניים, ומקשים הראשונים, התוספות שם לדוגמה, השתכח דאח לעניים בשמינית לאחר הביאור חליפי פירות שביעית. צריך לפרש שהאיסור היה מה שהיו אוכלים אותם בחזקת שלהם, דאילו בתורת שביעית אפילו הפירות עצמם יכולים עניים לאכול לכולי אלמה. מה שמה מדברי התוספות? שיש בעיה לאכול פירות גם לאחר הביאור, מתוך הנחה שהם שלי. אבל אם ברור שהם פירות שביעית, אין בעיה, כי אין בהם כבר מנהג בעלות. כך גם כותב הרדווה, ויש שפרשו דאיסור הדאח העיינו דלא אח לעניי אנו חליפי בקדושת שביעית, אלא עבדי באו סחורה, ומדובר כאן כבר בשנה השמינית, אחרי שעת הביאור, ועדיין קיים איסור סחורה. אז כך סוברים הרדווה והתוספות, וכך למעשה אנחנו נוהגים קדושת שביעית בפירות גם לאחר ביאורה. האם מותר לאדם להשאיר לעצמו קצת אוכל לאחר הביאור? אז במשנה במסכת שביעית כתוב, מי שיהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, מחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. וכך פוסק גם הרמב״ם, פרק ז' הלכה ג', היו לו פירות מרובים, מחלקם מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. השאלה למה? אז ברמב״ם אפשר להבין שזה חלק מהביאור, כמו שראינו. שאר הראשונים מבינים שלהשאיר מזון שלוש סעודות אצל מישהו אחר, זה לא מראה על בעלות, כיוון שזה שיעור קטן, שהוא צורך אכילה, ולכן זה לא פוגע בעובדה שאדם הוא לא בעלים של הפירות, בעובדה שאדם הוא לא הבעלים של הפירות, שזה בעצם מהות הביאור לפי הרמב"ן, כמו שביארנו. החזון איש לפי זה בסימן י' בשביעית, סעיף ו', כותב שגם אדם יכול להשאיר לעצמו מזון שלוש סעודות, וזה נפקא מינה מאוד גדולה, כי בדרך כלל אנחנו לא קונים פירות, האנשים הפשוטים במטבח הביתי הפשוט לא קונים פירות או ירקות בכמות כזו גדולה שנשאר לנו בשעת הביאור יותר ממזון שלוש סעודות, ולכן יכול להיות שלפי החזון איש הזה בכלל אין צורך לעשות ביאור בפירות שביעית כלל, כי מזון מועט נשאר לנו בבית, ואפשר להשאיר מזון מועט בבית. הרב אליהו במאמר מרדכי בשביעית כ"א ג' מחמיר כדעת הרמב״ם, וטוען שכן צריך לעשות ביאור פירות שביעית גם במקרה הזה, כיוון שהביאור הוא הפקר ואחרי זה זוכים בדברים החדש, אפשר לומר שאין בזה כל כך בעיה. גם לפעמים אדם שיש לו משקאות חריפים בכמות גדולה, יין בכמות גדולה, אז יכול להיות שכן צריך לעשות ביאור, כי זה יותר ממזון שלוש סעודות. איך מבארים? אז בירושלמי, כמו שראינו, מתוארים כל מיני סיפורים שהמוראים הפקירו את הפירות ליד אנשים שאוהבים אותם, אולי אפילו הפקירו אותם בשוק בלי אנשים בכלל, וזה קצת קשה, כי בגמרא בנדרים בדף במאה, אז קודם כל אנחנו רואים שאפשר לעשות הערמה, אפשר להפקיר כך שתוכל לזכות בחזרה. אבל עדיין הירושלמי שאמר על אותם קפודקאי דציפורי שהם הפקירו את הפירות בשוק, שאף אחד לא היה שם מעט תמוע, כי יש לנו גמרא מפורשת, בנדרים דף במאה עמוד א', שהפקר צריך להיות בפני שלושה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל המפקיר בפני שלושה אבי הפקר, בפני שניים לא אבי הפקר. בשוב בן לוי אמר דבר תורה אפילו באחד אבי הפקר, ומה טעם בשלושה? כדי שיהיה אחד זוכה ושניים מעידים. אז לפי רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, הפקר צריך להיות בפני שלושה. אז הריד במסכת פסחים בדף נ"א עמוד ב', כשהוא מביא את הירושלמי, הוא מספר אותו בצורה מעט שונה, והוא מציע שכך אמר הרב לשואלים שם בירושלמי, אמר להם, כשתראו השוק פנוי מאנשים, הוציאו הפירות לשוק וצעקו הפירות הללו יהיו הפקר, וכיוון שהתחילו אנשים לבוא להיקח, קדמו זכו בהם. זאת אומרת, ההפקר צריך להיות במקור שיש בו אנשים, שאנשים עוברים בו, אבל אפשר להפקיר אותו בצורה כזאת שבסופו של דבר אני אזכה בו בחזרה. ומה שנהוג היום זה להוציא את היין של שביעית או את הפירות של שביעית שיש בשעת הביאור מחוץ לבית, לדלות שלט שהם הפקר, לשים אותם ברחוב, מקום שאנשים יראו ויעברו, ואם אחרי שעתיים שלוש אנשים לא לוקחים, אפשר להחזיר את הפירות חזרה הביתה. בגרה על הירושלמי בשביעית משמע שביאור פירות שביעית מועיל גם שלא בפני אף אחד, כי אין לו את הדינים הרגילים של הפקר, ובעצם יש כאן איזו פעולה סמלית לפי הגרא שמראה שהאדם הוא לא הבעלים, אבל לכתחילה אנחנו כמובן נוהגים להפקיר בפני גימל. הנקודה האחרונה היא זמן הביאור. מהו בדיוק זמן הביאור? אז קודם כל יש שאלה כללית, האם צריך שכל הירק ייגמר מן השדה, או רק הירקות שקדושות בקדושת שביעית יגמרו מן השדה, החזון איש נוקט שרק הירקות שקדושים בקדושת שביעית, וכך באמת מקובל. בנוגע לזמן הביאור, המשנה בפרק ת' משנה ב' מונה שלוש ארצות לביאור. היום הארצות הללו לא כל כך רלוונטיות, א', כי אנחנו לא בדיוק יודעים איפה מתחילה ונגמרת כל ארץ, ודבר שני, כי המסחר היום עובד כך שפירות עוברים ממקום למקום, וגם אם כל הפירות בגליל קלו, עדיין ביהודה ובנגב אוכלים פירות, ואפשר להביא אותם גם לגליל, וכן להפך. יש מספר מינים של פירות שחכמים קבעו מה הביאור שלהם, כך מופיע בגמרא בפסחים בדף נון ג', שהתאנים הביאו בחנוכה, התמרים בפורים, הענבים והיין בפסח, הזיתים והשמן בשבועות, אז מה שחזל כתבו אנחנו הולכים לפי דברי חזל. בשאר הפירות על פניו יש לנו בעיה מסוימת, כי אנחנו לא יודעים מתי בדיוק זמן הביאור, ואם נבאר בתחילת הזמן כשזה לא באמת זמן הביאור ואחרי זה הפירות יישארו בבית, יוצא שבזמן הביאור לא ביארנו, ולכן הפירות אסורים באכילה, לא קיימנו את מצוות הביאור. אז יש כמה הצעות איך להתמודד עם הבעיה הזאת. קודם כל חשוב לדעת שיש לוחות של ביאור פירות שביעית, הם מתפרסמים בציבור, צריך בכל לוח להסתכל האם הזמן, כמובן שהכל שם זה זמנים משוערים, אף אחד לא יודע לנבא באיזה יום יגמרו התפוחים, אבל הזמנים שם הם זמנים משוערים, בחלק מה... לוחות הולכים על שיעור השיעור המוקדם ביותר, זאת אומרת השיעור הזמן הראשוני שבו יכול להיות שהפירות יגברו, בחלק מהלוחות הולכים על הזמן המאוחר ביותר. החזון איש כיוון שהוא חשש לספק שהזכרנו לאל בסימן כ"ו בסדר השביעית באות A, הורה להפקיר את הפירות כל יום ויום מחדש. רב שלמה זלמן נוירבך ורב טיקוצ'ינסקי, הם שניהם הציעו להפקיר את הפירות פעם אחת בזמן הספק ולהצעיר בפני כל מי שנמצא שם בשעת ההפקר שהזכייה בפירות היא לא זכייה גמורה, אלא הפירות עדיין הפקר רק בתוך הבית שלי, ורק שאני אוכל את הפרי רק אז אני אזכה בו, וכך בעצם פותרים את הבעיה הזו של זמן הביאור. אז בזה ברוך השם סיימנו את דיני ביאור פירות שביעית.